אנחנו באמצע העניין. הזכרנו שבוע שעבר, יש ב... אני ראיתי זה באוצר העירה, זה מלכתי הלכות, שכתוב שעיקר החיבור של יהודי לקדוש ברוך הוא זה על ידי נגינה. באופן כללי, אז בכל שאדם מוציא יש שלוש רמות. יש רמה אחת של דיבור, יש רמה של ניגון, יש רמה של צעקה. כשאדם צועק, שומעים לו רחוק מישהו צועק, לא יודעים בכלל מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא צועק כי כואב לו, יכול להיות שהוא צועק בגלל שהוא שמח, יכול להיות שהוא צועק למישהו לסגור ברז, יכול להיות כל מיני דברים. הוא צועק. יכול להיות מציאות שבן אדם שר, גם לא יודעים מה הוא רוצה, אבל אפשר לדעת בערך, רואים על הניגון, אם זה ניגון שמח, אם זה ניגון יותר פחות שמח, זה מנגינת אבל, יודעים פחות או יותר מה הוא רוצה, לא יודעים בדיוק מה הוא רוצה, יודעים איפה הוא נמצא. כשבן אדם מדבר, אז אפשר לדעת באמת, לגמרי. זה שלוש רמות. בספירות, הדיבור זה ספירת המלכות, שזה צמצום, שזה יורד עד מקום שכבר אפשר לקבל את השפע ולקבל אותו, זה כבר מצומצם. אם זה הבל הלב, כמו ספירת התפארת, הכל, זה גבוה מדי, אנחנו, זה צריך לעבור עוד משהו כדי שאנחנו נוכל לקבל את זה. והנגינה זה באמצע, זה בין התפארת למלכות, שזה נצח והוד. ונצח והוד, משם יניקת הנביאים, זאת אומרת שזה גילוי כזה שכבר יכול להתלבש בדעתם של בני אדם, של בני אדם מזוכחים, של נביאים, אבל זה יכול להתלבש בדעתם, וזה יכול, דרך הנביאים, זה עובר עוד צמצום עד שזה יכול להגיע לכל בני ישראל. אז זה מקביל לרמה של הניגון. בניגון יש צמצום חלקי, זאת אומרת, לא מדברים במפורש מצד אחד, וזה לטובה שלא מדברים במפורש, תכף נראה, מצד שני, זה גם לא סתום יותר מדי. מה מעלה בזה שלא אומרים במפורש? אז הזכרתי, יש הרבה סיפורים על זה, שצדיקים פעלו על ידי ניגון, מה שהם לא יכלו לפעול על ידי דיבור מפורש. אם שמוכחים מישהו, זה יוצר התנגדות, זה בדיוק כמו הסיפורי מעשיות. רבנו מספר סיפור על מלך ועל משנה למלך ועל... אף אחד לא, כאילו, זה... אף אחד לא מתנגד לסיפור. והפנימיות של הסיפור נכנסת דרך הסיפור, נכנס לתוך הבן אדם, והמחשבה שלו משתנית, עד שהוא בעצמו משתנה, לפני שהוא מספיק להתנגד, אז הוא כבר השתנה. ואותו דבר בניגון, לניגון לא מתנגדים. בניגון לא אומרים לאף אחד אתה לא בסדר, אתה מה עשית, כאילו למה אתה כזה, מנגנים. והניגון תופס את הלב של הבן אדם. בכל אופן, בתוך הניגון יש ניגון אמיתי, ניגון של צדיק, יש שם מסר מאוד חזק. יכול להיות שכל ניגון אומר משהו. יש ניגון שאומר חשבון הנפש, יש ניגון שאומר מוח שליט על הלב, יש ניגון שאומר גדולת השם, יש ניגון שאומר כיסופים, יש ניגון שאומר יראה, יש ניגון שאומר התקדמות, יש ניגון שאומר אהבה. כל ניגון אומר משהו. וכשבן אדם מקשיב לניגון, אפילו אם הוא לא יודע מה הניגון אומר, אבל הכיוון הזה של הניגון נכנס בתוכו ומתקן אותו. ובדיוק בזה לעומת זה, אם שומעים ניגון ממנגן לא אגון, הנפש שלו, איך כתוב שם, נפשי יצא בדברו, חסידים היו אומרים נפשי יצא בדברי. בן אדם מבטא עם הדיבור את כל הנפש, וכל שכן עם הניגון. הניגון הוא מבטא את עצמו הרבה יותר חזק. פחות מבינים את זה, המקבל פחות קולט את זה בהכרה, אבל באופן סמוי מקבלים מהניגון המון. ואם בן אדם שומע מנגן לא אגון, אז השם ישמור, אז המהלך הנפש של המנגן נכנס ואין התנגדות. המעלה שהיה לנו קודם, שלא הייתה התנגדות, שזאת הייתה מעלה כשהמנגן הוא כשר, המעלה הזאת הופכת להיות עכשיו חיסרון. אם הרשע הזה היה פותח את הפה ומדבר, אנחנו היינו מגיבים, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אבל ברגע שהוא מנגן, אין לי מה להגיב. כמו שאם בן אדם כותב ספר, אז כתוב הלאה בליקוטי מהר"ן, כתוב שפניו, שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר. יכול להיות שכותב ספר סיפור לילדים על שוטרים וגנבים, על, אני לא יודע על מה, על צפרדים וקרפדות. אבל אם הוא לא הגון, אז מהלך הנפש שלו נכנס שם. ולהפך, ואף אחד לא יכול להתנגד לזה, כי לא רואים שם כלום. אז על דרך זה יש בנגינה. לא מדובר שהוא מנגן, יש לפעמים שהניגון הוא רשע. לא מדובר על זה. יש לפעמים כל מיני ניגונים מישהו כתב על זה פעם, יש ניגונים שהתכלית שלהם זה לעורר את מידת הדין באדם. כל מיני מרשים כאלה של כאילו יעוס בעבתו, אני ואפסי עוד. יש ניגונים כאלה, אבל לא מדובר על זה, מדובר שהוא מנגן את אותו ניגון שהצדיק מנגן, אבל הוא רשע. אז הוא מכניס בתוך הניגון, לא בתווים של הניגון, אלא בזרימה הנפשית של מה ששומעים ממנו, הוא מכניס שם איזה משהו לא טוב. וזה לעומת זה, כמו שיש את הנצח והוד של הקדושה, שדרך הנצח והוד של הקדושה, הנצח עוד יסוד, של הקדושה, אפשר לקבל שפע מתפארת, ממקום יותר גבוה, אז, ולהיות מתוקן על ידי זה, או כמו שעל ידי כתיבה של אדם קדוש, אדם קדוש כותב משהו, אז למרות שהוא כותב את זה בצורה נסתרת, אבל דרך הכתיבה שלו, או דרך הדיבור שלו, אפשר לקבל גם מה שלא כתוב במפורש, כמו שאמר הכהן גדול, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב פה. זה בחינה כזאת. אז אותו דבר, להפך, בזה לעומת זה, אז יש את הנצח ואת ההוד של הקליפה. בקליפה, ככל שעולים בסקאלה של הספירות, נמצאים במקום יותר נמוך ובמקום יותר תמה. אז אפשר דרך זה לקבל משהו מהותי לא טוב, ממקום לא טוב. אז זה הוא אומר, זה הקטע הבא. כשהמנגן הוא רשע, אז הוא לוקח הנגינה שלו מציפורים אחרות. קודם הוא דיבר על שתי ציפורים חיות טהורות, לא ניכנס לזה עכשיו. ויש, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש ציפורים מאחיזות בפח, יש בזוהר, יש הרבה, וכתוב בזוהר כי הציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות. מה פירוש? זאת אומרת, מתחת לכל הספירות יש שפע שנמשך לקליפות גם כן. והציפורים האלה מקבלים משם את ה... כמו שכתוב בזוהר המשל ש... את העצמות זורקים מתחת לשולחן, אז זה באים הכלבים לקחת. וכאילו השפע ששייך לקליפות, משם הוא מקבל, והוא עושה מזה ניגון. והניגון נעים לאוזן. אבל כשאנחנו מקשיבים לו, אז אנחנו ביחד עם הכלבים מתחת לשולחן. וכד התפלג לליה כדן קרוז, קרוזה קרז, כציפורים האחוזות בפח, בהם יהיו קשים בני אדם. כאן הוא שולח לאן זוהר היחי, כן, זה זוהר ידוע שלפי הרבה מנהגים אומרים את זה כל פעם שיש יורצייט על מישהו, קוראים את הזוהר הזה, זוהר היחי, זה מודפס בהרבה חוברות כאלה של התהילים שאומרים המשניות. אז זה עריכות שלמה, לא היה לי בראש להביא את זה, לא חשבתי את זה, בעצם היה אפשר להביא את זה ולראות מה כתוב שם. על כל פנים, זה עניין שלא כדאי להסתובב, לא כדאי להיות לידו, לא כדאי לקבל ממנו. זה ברור הכוונה. עכשיו אומר, בכל אופן, אנחנו שומעים כל הזמן, והתיקון הוא שיוכל לשמוע נגינה מכל אדם, והכוונה כאן לאו דווקא נגינה, אלא גם דיבורים. בעצם כל אותו מהלך שלמדנו הוא נכון לא רק בנגינה. בנגינה הוא יותר חזק, אבל בעצם כל פעם שבן אדם מדבר, רבים אומר, מקום אחר, אם אדם הוא רשע, הוא בר דעת, הוא בר דעת, זאת אומרת שיש לו אישיות חזקה, הוא משמעותי, יש לו נוכחות חזקה, הוא רשע, אז להקשיב לדיבורים שלו, לא משנה מה הוא מדבר, אז זה יכול לפגום בנפש, זה יכול לעשות רושם מאוד, מאוד לא טוב. זה הולך ביחד עם העניין הזה שלמדנו פה בתורה הזאת. אתה שומע מנגן. מה בכל אופן? הרי כל הזמן אנחנו שומעים, קולות כאלה. אנחנו חיים, לא חיים אני בודד, אז איך התיקון הוא על ידי שילמוד בלילה תורה שבעל פה. יש תיקון מיוחד אם בן אדם לומד בלילה. עצם הלימוד בלילה, הלימוד בלילה הוא מבחינה מעשית, הוא יותר קשה מהלימוד ביום. היום אנחנו, לילה כיום העיר, יש לנו חשמל, יש לנו... פעם זה היה ממש קשה ללמוד בלילה. היה לנו השבוע, מתי זה היה? לפני שבוע, היה לנו הפסקת חשמל ארוכה. לשבת בלילה עם נר וללמוד זה לא פשוט. מתעייפים, נרדמים, ובכלל בלילה, אם כבר מאוחר, או לקום בלילה וללמוד. זה קשה, זה עבודה אחת. אפילו כשיש היום את כל האור המלאכותי הזה. ללמוד בלילה זה עבודה מיוחדת, אבל חוץ מזה יש גם עניין של ללמוד בלילה תורה שבעל פה. היינו גמרא, שהלימוד עצמו הוא לא קל. תכף נראה למה הוא מזכיר את זה. מה המקור של זה? שהיא בחינת לילה, היא בעצמה לילה. באיזה אופן הגמרא היא לילה? אז רבנו מביא על זה שני מדרשים. מדרש אחד, מדרש תהילים ועוד משהו מהגמרא. מה כתוב במדרש? כשהיה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לא היה יודע מתי יום או מתי לילה. רק על ידי זה, כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. נמצא שתורה שבעל פה הוא בחינת לילה. מי שמבין נכון, המדרש כתוב בשפה של מדרש, אבל מי שמבין את זה לעומק, הוא מבין שיש למעלה מציאות של יום, ויש למעלה מציאות של לילה, והמציאות של היום שלנו, המציאות של הלילה שלנו, משתלשלת מהמציאות של היום שיש מושג יותר עמוק, יותר גבוה. ושם, היום והלילה, זה התורה שבכתב, התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה תורה שיכולה לגדול על ידי השכל שלנו. הוא בשפת אמת. חיי העולם נטע בתוכנו, הקדוש ברוך הוא נטע בתמה, איזה תורה הוא נטע בתוכנו? נטע לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב. חיי העולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. הוא נטע בתוכנו את התורה. וכשנוטעים, אז צומח. צומח על זה פירות. זאת אומרת, בתורה שבעל פה יש את 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, ועל כל פנים חלק מהם ניתן לכל אחד לדרוש את התורה. הוא יכול להתפתח, הוא יכול להבין יותר ממה שכתוב בספר. תורה שבכתב אי אפשר להוסיף. מה שכתוב, ספר תורה שמוסיפים באות אחת, צריך למחוק את האות הזאת. בינתיים אי אפשר לקרוא בו, הוא פסול. זאת אומרת, תורה שבכתב זה חוכמה אלוקית. על פי שכל אני לא מבין מה כל כך נורא אם הוספתי עוד אות. מבינים את המילה, כתוב שם עוד אות. כתוב בלי ו' והוספתי עם ו', אז מה יש? אני כתיב מלא. זה לא נקרא טעות. אבל על פי השכל האלוקי, אז כל דבר מדויק, וזה צריך להיות דווקא ככה, ויש בכל דבר כוונה, רק אנחנו לא מבינים את זה. אז בתורה שבכתב, זה בחינת יום. יום זה גילוי אלוקות. יומם יצווה השם חסדו, ולילה שירו עיני תפילה. התפילה זה המלכות, זה האמונה הפשוטה, זה שייך למידת לילה, אמונתך בלילות. היום זה זמן של אור, של גילוי, אז בעולם שלנו זה הפוך, בעולם שלנו, אם נותנים לנו להבין משהו אצלנו, זה היום. אבל בעולם העליון, כל מה שאנחנו מסוגלים להבין, זה נקרא לילה. זה ברור, יחסית להשגות של העולם העליון, מה שאנחנו, כאילו זה שייך לבני העולם התחתון, אז זה נרגש שם כחושך. את האור המומעם הזה, גם הם עם העיניים החלשות שלהם יכולות לקלוט והם לא יסתנברו מזה. זה באופן כזה. ואת היום, מה שלמעלה יום, אנחנו מקבלים דרך תורה שבכתב, ששם זה כמו קוד. זה מוסתר לגמרי. אנחנו מבינים את הסיפור שכתוב שם, אבל מה בדיוק תורה שבכתב, אנחנו רואים את זה גם בהיסטוריה. יש מעט מאוד בדורות האחרונים שכתבו על תורה שבכתב. הראשונים כתבו פירושים על תורה שבכתב. ככל שהדורות התקדמו וירדו, לא התקדמו. ירידת הדורות, אז כותבים הרבה על הגמרא, כותבים הרבה, היום כבר לא כותבים אפילו על הגמרא, מי כותב על הגמרא? כותבים על האחרונים שפרשו את הגמרא, או המקסימום על הראשונים שפרשו את הגמרא. כי, וככל שזה יותר קדום, פחות מעיזים לגוע בזה. ובפרט על תורה שבכתב, היו כמה בודדים בין האחרונים שכתבו פירושים על התורה. אבל רוב הפירושים על התורה נכתבו לפני 700 שנה, ומעלה אפילו. לא נכתבו אחרי זה פירושים על התורה, נכתבו דרשות, כל מיני מאמרים, רעיונות, אבל לא ממש פירושים על התורה. כי את התורה אנחנו לא מבינים. התורה זה חוכמה עליונה. אז כשהיה לומד תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, כשלמד תורה שבעל פה יודע שהוא לילה. עכשיו תורה שבעל פה זה עיקר התיקון שלנו. עיקר מה שאנחנו צריכים, מה שיכול לתקן אותנו על ידי ההגיעה בתורה שבעל פה. גם תורה שבכתב אנחנו לומדים עם תורה שבעל פה ביחד. אנחנו לומדים חומש, לומדים עם רש"י. זה תורה שבעל פה. אחד לומד חומש בלי רש"י, אז הוא יכול להגיע למסקנה הפוכה ממה שבאמת קרה שם. נמצא שתורה שבעל פה הוא בחינת לילה. עכשיו, יש עוד סיבה מדוע התורה שבעל פה זה לילה. מכל התורה שבעל פה רבנו בחר קודם, הוא אמר גמרא. תורה שבעל פה זה גם, הלכה פסוקה זה גם תורה שבעל פה, גם משניות זה תורה שבעל פה. אבל דווקא גמרא, למה? כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי. ומתוך הגמרא, דווקא תלמוד בבלי ולא תלמוד ירושלמי, הדרך, השיטה, הסיסטם, שיטת הלימוד של תלמוד בבלי, זה כמו שמישהו מחפש פתח בחושך. כשיש חושך גמור, איך מוצאים את הפתח? מגששים בקירות. מוצאים איזה פתח, בסוף רואים שזה פתח לחדר אחר, זה לא פתח החוצה. עושים סיבוב שלם וחוזרים, ממשיכים לגשש, עד שבסוף מוצאים את ה... מי שלומד גמרא מכיר את זה. מחפשים פתרון לאיזה בעיה, אז מנסים להביא ראיה מזה, ורואים שזה לא נכון. אחר כך מנסים ממשהו אחר, רואים שזה עוד פעם לא נכון. בסוף מוצאים את האמת. זה דרך לימוד של חושך, מחשכים ושיבני. בתלמוד ירושלמי, במדרשים ובמשניות, זה לא הולך ככה. יש מקום אחד שזה כן הולך, יש הברייתות של ההלכה, מדרשי ההלכה, כמו ספרה וספרי, זה קצת יותר דומה לתלמוד בבלי, אבל לא עם עריכות כזאת. וגם עם כל מיני הווה אמינות, עם כל מיני פספוסים, ובסוף מוצאים את האמת. אבל זה לא כמו בתלמוד בבלי. תלמוד בבלי זה המון המון דיו נשפח על דברים שלא נשארים במסקנה. ויש בזה כוונה. למה יש בזה כוונה? מכל דבר כזה לומדים שני דברים. קודם כל לומדים מזה שהסברה הזאת היא לא נכונה. לא שלא חשבו עליה, אלא שחשבו עליה ופסלו אותה. זה לימוד חשוב. אחרת יבוא מישהו ויגיד, "היי, למה הם לא חשבו על זה?" אני כן חשבתי על זה, אז אני יודע יותר טוב. אז אני אפסוק הלכה אחרת בסוף. זה אופן אחד. שיש אופן, זה ברור. אופן אחר, זה יותר עמוק. לפעמים אני דווקא מסברה כזאת שדחיתי אותה, אני כן יכול ללמוד. אם אני מבין טוב את מה שאני לומד, אני מתבונן לא סתם שדחו את הדבר הזה, אלא אני גם חושב למה. ואני מסתכל ואני רואה, דחו את האמרה הזאת בגלל X. אבל במקום ש-X הוא לא רלוונטי, האמרה הזאת קיימת. ואז במקרה כזה, אני יכול לפסוק הלכה כמו אבא אמינה. כל מה שהגמרא דחתה אותה, זה רק בגלל למסגרת הזאת זה לא מתאים, אז למסגרת אחרת זה יכול להתאים. ועם זה כל הספרות התלמודית שאחרי התלמוד כל הזמן מתעסקת עם זה. מכל אותם סברות שנדחו לומדים המון הלכות. זאת אומרת שיש כאן לילה וחושך ולא רואים, ועל הדרך פוגשים בטעות כל מיני דברים, ודווקא הטעויות האלה מהם אנחנו יכולים ללמוד אחר כך. אז הלילה הוא לא לילה אמיתי. זה לילה שאפשר ללמוד ממנו הרבה. זה תלמוד בבלי, וזה בדיוק כמו הנפש שלנו. הנפש שלנו, אם אנחנו מסתכלים עם פרוג'קטור או עם ראי או עם משהו, אנחנו יכולים לראות המון, המון, המון פשלות, המון טעויות, המון, המון דברים לא רלוונטיים, המון מסקנות מוטעות שהופכות להיות, אנחנו מוחקים אותם ומקבלים את המסקנה האמיתית. אבל אם אחר כך פורסים את הכל ובוננים עוד פעם על הכל, אז אפשר לראות הרבה חיוב בכל אותם דברים שפסלנו. פסלנו אותם בגלל שהם לא היו במקום הנכון, הם לא היו בזמן הנכון, אבל בסיטואציה אחרת אפשר להשתמש בהם, לפעמים חייבים להשתמש בהם. התיקון הזה בנפש הוא נכנס תוך כדי שלומדים תלמוד בבלי. עוד פעם, זה כמו בניגון. כשלומדים את התלמוד, חושבים על הנושאים של התלמוד, לא שמים לב לכל זה. אבל מקבלים מבנה אחר, יהודי שלומד גמרא, מקבל ראש אחר. הוא מקבל ראש שיכול להתייחס גם לדברים שדחו אותה. לא רק לדברים שנשארו בסוף, רק שאלה מתי. עכשיו, עם זה אפשר לתקן את החסרונות של העולם. החסרונות של העולם משפיעים עלינו לא טוב. זאת אומרת, דיבור של רשע, ניגון של רשע, כל מיני דברים כאלה. סיפורים על אודות רשעים. הכל דברים שהם משפיעים עלינו לרעה. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר לבטלה. אם אנחנו לומדים גמרא, אנחנו מקבלים ראש כזה, שאנחנו יכולים להסתכל אחר כך על כל הספקטרום הזה של הרע, ולהגיד כאילו, הסתכלו על סטלין. דוגמה, לא רוצה להזכיר את הרשע היותר גדול שנלחם בו, אבל ניקח דוגמה את סטלין, כן? השם שלו זה איש של פלדה. לנין נתן לו את השם הזה. איש של פלדה, קראו לו איזה שם גרוזיני בכלל, בכלל לא קראו לו סטלין, היה גרוזיני. גוי גרוזיני. כן. קראו לו סטלין, סטלין, סטל זה פלדה. איש של פלדה, להיות איש של פלדה זה דבר מאוד חיובי. אבל לדעת שאני איש של פלדה, ועם הפלדה הזאת לשבור את כל מי שעומד מולי, זה דבר מאוד שלילי. זאת אומרת, גם מסיפור חיים של רשע אפשר לקחת משהו. הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר שהוא לגמרי רע. אין דבר כזה. רק מה, אני צריך לפרוס את כל הדברים האלה, להסתכל עליהם במבט על, ולקחת מכל דבר את הדבר שאפשר, את הדבר שבו הוא רלוונטי. ובשום אופן לא לקחת את הכל כחבילה. ואותו דבר במוזיקה, אותו דבר בשיר, אותו דבר בדיבור, אותו דבר בסיפור. אבל התנאי לזה זה שקודם כל לקבל את הכוח הזה מהקדושה. הכוח הזה בקדושה נמצא בתורה שבעל פה, בתלמוד בבלי. שם הוא נמצא. אנחנו לומדים גמרא לא רק כדי לדעת בעל פה את הש"ס. תוך כדי כך זה גם עושה תיקון בנפש. הוא כתיב אל החושך קרא לילה. אז בלילה יש זמן ללמוד את המחשכים הושיבני. חוץ מזה, כל זה, חוץ מה שלמדנו פה עכשיו, זה נפסק להלכה, זה כתוב בתלמוד, וזה נפסק להלכה ברמב״ם בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, שאדם לומד את רוב חוכמתו בלילות. רוב חוכמתו זה בדיוק העניין הזה. לא, טכנית אפשר ללמוד ביום ולהיות אותו חכם. אבל כשלומדים בלילות, זאת אומרת, כשלומדים, מכל מלמדה השכלתי, שאפשר ללמוד, איך אומרים, מצפרדיה, או מרשע, או מכל דבר, זה רוב חוכמתו של האדם, וזה דווקא בלילות, דווקא במיצר ובדוחק, ובמקומות הלא סימפתיים. אבל בשביל זה צריך קודם כל ללמוד תורה שבעל פה, וללמוד אותה בלילה. זאת אומרת, למרות שהגוף מושך אז, כאילו, למקום אחר לגמרי. היינו, על ידי שילמוד ש"ס, הגמרא, המשניות גם, מחולקים לשישה סדרים, תלמוד בבלי אין על הכל, אבל בכל אופן, השורש של התלמוד זה המשניות, הוא מחולק לשישה סדרים, שהסדרים האלה הם כנגד ששת ימי החול, כנגד ששת ימי בראשית, הם כנגד ששת החוליות שיש בקנה, בקנה הנשימה. יתקן ששת עזקאין שבקנה, שמהם יוצא הכל. ולמרות שהוא מתקן את זה בקנה שלו, לא בקנה של הרשע. אז מה זה עוזר? אבל הרשע מוציא קול, והקול הזה הוא פגום. אבל אם הוא מתקן, אז זה כבר לא יכול להזיק לו. זה הכלל תמיד, שהצד של הקליפה יכול לפגוע בנו בדברים כאלה שאנחנו לא נקיים בהם עד הסוף. יש נקודה שבו בן אדם נקי עד הסוף, אז זה לא מדבר אליו יותר. זה מובן. אני חושב שזה מובן, לא צריך להסביר את זה.
יש כזה דבר נקי עד הסוף?
אני לא שומע.
יש כזה דבר נקי עד הסוף?
אני לא יודע. זה לא חשוב. זה לא חשוב, אבל אם היה, אז זה לא יכול לפגוע בו. אם אין, אז כל אחד צריך לשמור על עצמו. אולי יש. אתה לא יכול לדעת שאין משהו. אי אפשר לדעת על משהו שהוא איננו. אפשר לדעת על משהו שנמצא, משהו שאיננו אי אפשר לדעת.
גם משניות זה מועיל?
עוד פעם? גם לנאום
משניות זה מועיל בלילה?
יש מצד השש סדרים וזה, יש משניות, לומדים סדר טהרות, שוברים את הראש יותר מאשר בגמרא בסדר אחר. היגיעה המזככת. אבל יש עניין פרטי בתלמוד, אתה יכול לשאול גם בתלמוד ירושלמי. יש יגיעה מיוחדת, יש עניין מיוחד בתלמוד בבלי, שהוא ממש כנגד העניין הזה, כמו שהסברנו קודם. אז בזה, אבל האמת שלומדים תלמוד בבלי, לומדים מדי פעם משנה. וזהו, קום אירוני בלילה, פירוש מעניין, שתי תקומה להרינה, יש רינה שהיא לא כראוי, ורוצים להקים את הרינה, זה על ידי זה שלומדים בלילה. תקומה להרינה היינו על ידי הלילה, שהיא גמרא שישה סדרים. שס. אך כשלומד שלא לשמה, אם הוא לומד בשביל לתקן את הנפש, זה עדיין לימוד לשמה. אם הוא לומד בשביל לעשות נחת רוח להשם יתברך, זה לימוד לשמה. אם הוא לומד בשביל לדעת איך לקיים, זה ודאי לימוד לשמה. אבל אם הוא לומד, דהיינו בשביל שיתקרא רבי, הוא רוצה כבוד. יש מקומות ויש זמנים שבן אדם שלא... לא למד מספיק, לא מקבל כבוד. היום ברוך השם, כלכלתנו, זוהי תקנתנו. היום לא מכבדים מי שיודע ללמוד. אולי יש כמה פינות בעולם שעוד מכבדים מישהו שיודע משהו. אבל היום מי שעושה הרבה כסף, מכבדים אותו. מי שיושב כל היום הקווץ' די בנק, הוא יושב כל היום ולוחץ על הספסל, מבזים אותו, כאילו, מה? אז דווקא זה לטובה. אפשר ללמוד המון, אפשר להיות בקי בשעס, אף אחד לא יסתכל עליך. ברוך השם, השם ריחם עלינו, סידר לנו עולם כזה. אבל בזמן ההוא היה מציאות כזאת, שבן אדם הסכים להתייגע הרבה, העיקר שיתנו לו כבוד חיצוני כזה. אז ממילא, הלימוד אינו בחשיבות כל כך. זאת אומרת, זה גם עושה תיקון, אבל זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כדי לעשות תיקון, צריך איזה, כדי לסדר, לראות איך מתנהלים עם זרימות נפשיות, עם קולות, עם ניגונים, עם כל זה. צריך להסתכל איזה מבט על הכל, לראות את הכל ולראות מה הצורך, מה הנפש צריכה ומה אפשר לקחת מכל מקום ואיך אפשר לא להיפגע משום דבר, מתי זה כן רלוונטי, מתי זה כן נכון, מה אפשר ללמוד מ... איך הגמרא אומרת, מחתול, מנמלה, מבעלי חיים טמאים. הפסוק אומר ללמוד מנמלה. הגמרא אומרת, אפשר ללמוד גזל מנמלה. חריצות אפשר ללמוד מנמלה, כתוב עם שלב. אבל בשביל זה בן אדם צריך להיות למעלה. אבל אם הוא בגובה העיניים, אם הוא בגובה העיניים של הנמלה, הוא לא ילמד ממנה הרבה. זה, כי אין לו את התמונה הכללית. אין לו, הוא לא רואה, הוא לא מסתכל דרך... הסתכלות כזאת שהכל נברא לעשות נחת רוח להשם וזה שזה בא בתוך תחום הראייה שלי זה כדי שאני אלמד מזה איך עובדים את השם אין לו את כל ה... אין לו את הקדמות האלה שואל את הקדמות האלה, אז הוא מסתכל ככה, הוא לא... לפעמים זה עושה לו רע, לפעמים זה עושה לו טוב, לפעמים זה מקלקל אותו. לכן, אם הוא לומד בשביל לקבל כבוד, אז הוא יורד עוד פעם, הוא בעצם... המוטיבציה שלו היא דומה למוטיבציה של כל הבעלי חיים על פני כדור הארץ. כל אחד דואג לעצמו, גם הוא דואג לעצמו. הרי אצל בני אדם הכבוד הוא משמעות, אצל בעלי חיים המזון הוא משמעות. אבל זה בעצם אותו דבר. אבל ממילא הוא יכול פחות לתקן, הוא יכול פחות לשמור על עצמו, לא להתקלקל, למרות שהוא לומד והוא מתייגע, אבל אם זה מתוך אינטרס פרטי עצמי שלו, פחות יכול לעשות תיקון. הוא לא אומר שזה לא עושה תיקון, הוא אומר שזה הלימוד לא בחשיבות כל כך.
הרב, מה זה תקומה לרינה? מה שהקראת מקודם.
מה זה
שתהיה תקומה לרינה.
תקומה לרינה זה שלמרות ששמעתי ניגון מרשע, במקום שלהפך, במקום שזה יזיק לי, אני עוד יכול להעלות את זה.
אז רינה זה...
הרימה מתרוממת, הרינה מתרוממת.
שמה זה הרינה? מה המשמעות?
הרינה זה הניגון של הרשע.
אה,
כן. בעצם זה גם, זה לא רק לרנן, זה גם, זה לא רק לנגן. לרנן זה גם לדבר. לדבר בלשון הרע על מישהו זה גם לרנן, מרננים אחר. הוא מדבר על הכל, כך שמעתי. כך קיבלתי, אפשר לומר. שבעצם רבנו לא מדבר דווקא על מוזיקה. במוזיקה זה יותר בולט. בעצם הכל, לעלות את ה... אני עולה על אוטובוס, פתוח הרדיו, שכחתי את האטמים בבית, כן? עכשיו אני שפוט של תרבות השקר עד שאני ארד בתחנה הבאה. אז יש בחינה שבן אדם יכול מכל זה, תלמידה בעל שם טוב אמרו משנה, משיחה ששני גויים שיקורים ברחוב הם למדו דרך בעבודת השם. זה עבודה. וכשלומד בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ומגן עליו, שלא יזיק לו המחשבה עניו. זה מה שמאזן את המחשבה הלא טובה שלי לקבל כבוד, זה זה שהוא מתאמץ ללמוד בלילה, מתי שלא נוח לו. זה מה ששומר עליו.
ממש מה שהלימוד פה בלילה פחות משמעותי, כאילו, הוא כדי שהסגולה באמת תעזור,
כן, כן, כי כל הלילה כאן היה לילה רוחני, תלמוד בבלי, זה הלילה. רק זה שהוא דיבר על ללמוד בלילה בפועל, זה רק כדי שלא יקלקל המחשבה, אין הכי נעמי.
לא, כי אפשר להבין שלילה בלילה, כל התיקון של הלילה.
אבל זה הפשט, אתה צודק, זה כתוב פה, במפורש. ולכן אפשר לעשות את התיקון הזה גם ביום. רק אז, כן, רק אז צריך לראות, צריך להיות נקי לגמרי, עוד פעם. אני מדבר על נקי לגמרי. צריך להיות נקי לגמרי, אבל, ואז, אני לא יודע, האמת ככה, בוא נדבר אחרת. למה צריך לפתוח גמרא וללמוד? כדי שנגינת הרשע לא תזיק? ממש לא. זה הרי גם אינטרס, זה אינטרס רוחני. האינטרס הזה לא מזיק. אבל ודאי שאם בן אדם לומד כי השם ציווה, זה הטוב ביותר. יכול להיות שאם בן אדם לומד אך ורק בגלל שהשם ציווה, אז באמת זה לא חשוב אם זה בלילה או ביום. בהחלט יכול להיות.
גם
רבנו
אומר פה שאם אדם לומד
בלילה,
אז שלומד שלא לשמענו בשביל שיתקרר רבי, זה כבר שלא לשמוע מאוד גס.
אתה צודק, אבל בכל אופן הוא נותן תיקון בלילה, ובשביל לוותר על התיקון בלילה, אז יכול להיות שצריך לברוח מזה לקצה השני. בשביל זה אמרתי ככה. אני לא יודע, את זה אני יודע. יותר מזה, על הגבולות, אני לא יודע מה אתה רוצה שאני אגיד לך. אני לא יודע. זה ספק, אני לא יודע. והיית בכתבי הארי, כתבי הארי זה, כי ציפורים שבקליפה, הם מוכין שבמלכות דקליפה. יש את כל הציר קומה של 10 ספרות, גם בקליפה. המלכות של הקליפה זה עניים לוח. גם פסוק בתנך. אדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך. לקה מידה, זה לא רמיזה באורייתא. הביטוי ענה אמלוך הוא תרגום של פסוק. ענה אמלוך. וזה המלכות של הקליפה. המלכות של הקדושה זה השם המלך.
השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם, וזה מלכות הקדושה. אני המלך, זה מלכות הקליפה, ובמלכות הקליפה יש מוחין. יש הבדל גדול בין המוחין, איך שזה בקדושה, והמוחין, איך שזה בקליפה. המוחין בקדושה, הם תמיד נותנים את הבסיס, פחות או יותר. המוחין בקליפה, הם לא נותנים את הבסיס, הם נותנים את המניפולציות. הבסיס הוא באגו, ואחרי שכבר יש את הדבר, יש לי את הרצון למלוך, אני משתמש במוחין בשביל לדעת איך למלוך. לא שהמוחין יצרו לי את השאיפה להיות מלך. אם הייתם משתמש במוחין, הייתם מגיע לשאיפה שהשם יהיה המלך. המוחין בקליפה באים תמיד בדיעבד. זה כמו רציונליזציה, לאחר מעשה. זה המוחין של הקליפה. והציפורים האלה, אריזל מסביר שהציפורים האלה של הקליפה שהזוהר מדבר עליהם, כציפורים האחוזות בפח, איזה מדרגה זאת בקליפה, זה מדרגה של מוחין. אבל ציפורים אמרנו שבוע שעבר, דיברנו שעיקר ההזכרה של הציפורים זה בגלל שהן מנגנות. בעיקר אחרת היו תופסים כל מיני משלים אחרים. אבל לנגינה יש קשר עם חוכמה. יותר נכון עם בינה. נגינה יש קשר, מי שחזק בנגינה, בנגינה יש שני פרטים. בנגינה יש את הצד הרגשי של הנגינה ויש את הצד הטכני של הנגינה. הצד הטכני של הנגינה הוא קשור עם המתמטיקה, עם השכל. יש לפעמים שבן אדם יותר מדי שכל, אז הוא יוצר נגינה כזאת שהיא מאוד מאוד סימטרית ומאוד יפה, אבל שומע אותה אתה רוצה לברוח. כי יש בזה רק את השכל. אבל נגינה שלמה, נגינה אמיתית, יש לה את הצד הטכני של, של ה... של התווים והמקמים וכל ה... תלוי באיזה נגינה מדובר, האוקטבות והחצאים והרבעים וכל העניינים, כל החוקים, המהירות הנכונה. ומצד שני יש בה גם את הצד של החוכמה. הצד של החוכמה זה המקור של החסד, המקור של הרגש. הצד של הבינה זה המקור של הגבורה. אז הגבורה זה הצמצום שיש במוזיקה, יש מצד אחד צמצום וחוקיות. מצד שני, יש שם מקום שהוא מביא אותנו למקום שהוא חסר חוקים, שהוא פתוח לגמרי. אז אם זה נגינה דקדושה, אז ודאי, זה מגיע מאותו מקום, אבל זה מגיע מנצח ועוד של הקדושה, שכל אחד מהם יונק, אחד יונק מהמוחין, מהחוכמה, אחד יונק מהבינה. אבל בנגינה של הקליפה זה יכול להביא אותנו לברי פי פחת. גם בנגינה של הקליפה יש את שני היסודות האלה. יש גם את היסוד של הבינה ושל החוקיות, של הגבורה. יש גם את היסוד של הליריקה, של חוסר החוקיות, של הדבקות. ואפשר, השם ישמור, אפשר להגיע עם זה, אני לא יודע לאן. והשתי ציפורים חיות טהורות הם בניין המלכות לקדושה. מה זה בניין המלכות לקדושה? הקדושה, המלכות עצמה היא נאצלה בסוד נקודה. יש נקודה עצמית של המלכות שאי אפשר לתאר אותה ואי אפשר להשיג אותה. זה להרגיש את הנוכחות של השם. ולעמוד לפניו באמת כאב דקה ממראה. כמו עבד לפני האדון. זה משהו, זה נקודה, זה כמו ה... אם יש ציור על נייר, אז יש תמיד את הגוון הלבן שמתחת לכל הציורים, מתחת לכל הצבעים. אם יש גוון אחר, אז הצבעים מזייפים. אם הם שקופים טיפה, אם נגיד מציירים על דף צהוב, אז כל הצבעים נראים אחרת מה שהם יצרו אותם על דף לבן. הדף הלבן זה הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, זה התמימות. כל הגוונים בנפש מצוירים על מקום שהוא... כאילו הוא ישר יחזוף הנמו עם הקדוש ברוך הוא. אין שם, אין מילים, אין גוונים, אין כלום. זה, וכשיהודי שעובד את השם, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, ככה. אני אתה, בלי שום דבר, זה הנקודה של המלכות, זה מה שחזל דרשו, רמזו במסכת ברכות, שבתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך. רבי צדוק אומר שזוכים לזה אחרי שהם מוכים את המלך. תוך הנפש יש נקודה של המלאק, שהמלאק יודע את ריבונו ומתכוון למרות בו, ואחרי שמוכים את המלאק עד הסוף, עוד פעם, עד הסוף, שים לב, עד הסוף, אז זוכים לנקודה הזאת. אז זה בנפש, אותו דבר למעלה, מלמעלה יש את הגילוי הזה, שהוא, אין לנו מושג במלכות. המלכות בשורש היא יותר גבוהה מכל הספירות ומכל הזה. המלכות נאצלה בסוד נקודה, ואחר כך זה נראה כמו חיסרון, אבל בעומק זה מעלה. היא נאצלה בתור נקודה שאין לה חיזה במציאות, לא רואים אותה. כמו האש היסודית או המים היסודיים, משהו כזה. אבל מצד שני, כל הספירות, מכל הספירות נמשך למלכות. החוכמה ממשיכה, הבינה ממשיכה, ואז המלכות מקבלת ציור של 10 ספירות. וזה נקרא בניין. בתוך הבניין הזה יש מוחין. מה שהמלכות קיבלה מהחוכמה והבינה זה המוחין. מה שמקבלת מהחסדים והגבורות זה המידות, וכן הלאה. עכשיו, במלכות של הקליפה יש מוחין, במלכות של הקדושה יש מוחין. והחוב, החוכמה ובינה של המלכות של הקדושה זה הציפורים של הקדושה. זה כל הנגינה דקדושה. והחוכמה והבינה של המלכות של הקליפה זה הנגינה של הקליפה. זהו, אנחנו מקבלים דרך הנגינה, אנחנו מקבלים לכאורה מה שאנחנו מקבלים. זה משהו מוזיקלי, משהו... אבל דרך זה המחשבות שלנו משתנות, והחוכמה והבינה שלנו נוטות לאיזשהו כיוון. אם זה נגינה דקדושה, אנחנו נפתחים לעולם של קדושה ולמחשבה של קדושה, להבנה של קדושה. לא רק למחשבה, לא רק לחשיבה. ואם זה משהו של קליפתי, משהו של זה, אז פתאום, זאת אומרת במילים אחרות, מה שהגענו עכשיו, שהנגינה יכולה לשנות לנו את המובן מאליו. כי בעצם מה הבסיס של למה אחד מבין ככה ואחד מבין ככה? מאחורי ההבנה יש משהו שהוא מובן מאליו. שני אנשים שומעים את אותו דבר, אחד אומר כמה נורא ואחד אומר כמה יפה. כי המובן מאליו שלהם הוא שונה לחלוטין. ואיך אפשר להגיע למובן מאליו לשנות אותו? לא תמיד צריך, אבל איך אפשר לשנות אותו? בנגינה דקדושה אפשר לשנות אותו לטוב, ורחמנא ליצלן, נגינה לא בקדושה אפשר לשנות אותו לרע. ואז הרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה עולים בנו כל כך הרבה התנגדויות, פותחים ספר של צדיק, רואים דיבור, ועולה התנגדות. ויכול להיות שלפני 10 שנים, או 20 שנה, הדיבור הזה לא היה מעורר אצלי התנגדות. אז בדרך כלל אומרים, בעולם החסידי אומרים, כמה צלחות תפוחי אדמה אכלת ב-20 שנה האחרונה? תספור. זה כאילו... בתניה כתוב, נתחזק הרבה, שנשתמש בו הרבה בתענוגי העולם הזה. כל כוח שמשתמשים בו, זה מתחזק. אז בן אדם משתמש כל הזמן עם תאוות, אז הוא נהיה יותר קרוב לקליפה. בסדר, זה אופן אחד להסביר את זה. יש אופן אחר להסביר את זה, שזה לא בא דרך הגוף, אלא זה בא דרך הנפש. ודרך הנפש זה מכל מה שזורם אלינו מבחוץ. כל הדיבורים, כל המחשבות של אנשים שמסתובבים לפה. שרבן אומר בהתבודדות צריך ללכת למקום שאנשים לא הסתובבו שם אפילו לפני כמה שעות, לא רק עכשיו, כל שכן שלא עכשיו. מחשבות מקרינות, אנחנו אומרים טוב לצדיק וטוב לשכנו ואוי לרשע ואוי לשכנו. זה לא מדובר דווקא עם שכן שמדברים איתו. זה, יש הזנה הדדית כל הזמן מכל מיני כיוונים. ואז יש לנו בחירה אם לחפש את הציפורים של הקדושה, לחפש את הציפורים של ה... ולא תמיד אנחנו יודעים, לא תמיד אנחנו ערים מספיק. היהודי שלומד תורה שבעל פה בלילה, אז יש לו, הוא, מרגינים לו איזה בועה, שהדברים האלה לא כל כך מזיקים לו, לא חודרים לו למובן מאליו. ואז הרבה יותר קל לו להתחבר למה שצריך. לשמור על המובן מאליו זה מתנה, ומה שרבנו מגלה כאן בתורה הזאת, אף אחד לא יודע איך מגיעים למקומות האלה. לפיכך נשתבח דוד לפני שאול, זאת אומרת, לא דוד אמר את זה, עבדי שאול אמרו על דוד, שאול חיפש מישהו שיודע נגן, אז אמרו לו על דוד שהוא יודע נגן. כי הנגינה הוא בניין המלכות, לכך ראוי הוא למלכות. ובעצם הם התכוונו להכניס עין הרע של שאול, כתוב שזה היה דואג שאמר את זה. ככה הגמרא מספרת. שהוא רצה ששאול יקנה בדוד. הוא תכנן את זה עוד הרבה, עד שזה יתפוצץ, זה לקח עוד הרבה זמן, אבל הוא תכנן את זה עוד לפני ששאול פגש את דוד, הוא תכנן ששאול, ששאול יקנה בו. הוא אמר לו יודע נגן, הוא הבין ששאול עם השכל הזך שלו, הבין שאם הוא יודע נגן אז הוא ראוי למלוכה, ראוי למלוכה. למה? כי הוא במוחין של המלכות.
מאיפה דואג ידע את זה? איפה הכיר את דוד המלך?
דואג? מאיפה הוא ידע? איך הוא הכיר את דוד? יש אנשים שיודעים כל דבר שזה, אז אתה יודע. יש אנשים שלא יודעים שום דבר עד שמושכים אותם באוזן, צועקים להם בפנים. ואחרי רגע הם שוכחים את זה. לא יודע. שאלה.
אף אחד חוץ משמואל הנביא לא ידע על הסיפור שכאילו
לכאורה. לא יודע. משמואל הסתירו כי אמר אנוכי הרואה. זה לא ראייה. לא יודע. דואג היה איש חכם. רק הוא היה חכם לרע. השם ישמור, שלא נתנסה. מי יודע אם לנו היה חוכמה כזאת, איך היינו משתמשים בה. אני יכול להיות פילנטרופ כשאין לי כסף, אני יכול לתת למישהו 20 שקל. אם הייתי מיליונר, כמה הייתי נותן, אני לא יודע. זה גם עם שכל אותו דבר. כל מה שאנחנו, עם השכל שלנו, אנחנו ילדים טובים. מי יודע אם היינו מקבלים יותר שכל, איך היינו מתנהגים, זה לא פשוט בכלל. אין לנו מה להתגאות. וזה שכתוב אצלו מאחר עלות הביאו, בתהילים כתוב שהשם לקח אותו מאחרי המניקות, רצון בבקר עלות עליי, כתוב בבראשית, שמניקות את הקטנים שנולדו רק עכשיו. אז מאחר עלות הביאו לראות ביעקב עמו וישראל נחלתו. אז שם זה, בפשט זה כאילו פלא, תראו מה זה, לקחו רואה פשוט ועשו אותו מלך. הקדוש ברוך הוא סחב אותו משם. רבנו מסביר את זה, היינו מאחר המניקות עם נצח ועוד, כי הם מניקים לנביאים, כך כתוב בשירת הבקשות, כן מסתתר, כתוב מנצח ומאוד יניקת הנביאים, והם בניין המלכות. הבניין המלכות בפועל חייב לעבוד על הנצח ועוד, דיברנו על זה בריחות את שבוע שעבר, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. זה שאמר רבא ברבר חנה, שעון קיץ פה, משהו נפלא. זה שאמר רבא ברבר חנה לדידי חזה להוא הקרוקטה, ראיתי צפרדע, ופרש רבנו שמואל צפרדע, היינו ציפור דעה. זה כתוב בספר הכוונות, כך כתוב למטה הערה על דם צפרדע, כתוב שם שצפרדע זה מלשון ציפור דעה, וגם בתנא דבי אליהו זה מוזכר הפירוש הזה. מה זה ציפור דעה? ציפור זה נגינה, ונגינה כזאת שהיא באה מהדעה והיא יכולה לשנות לנו את הדעה. לפי התורה הזאת זה ממש ברור. זאת אומרת, לא, בפשט הוא ראה צפרדע, אבל בנמשל, זה הרי הכל משל שם, כל הסיפורים רבא ברבר חנה. מה הוא ראה? הוא ראה את עולם הנגינה. ואת כל האפשרויות שיש בו. אפשר לקחת אותו לטוב, אפשר לקחת אותו לרע. דהווה כי אקרא דאגרוניה. מלשון קרא בגרון. יש בגרון, למדנו את ששת הטבעות של הקנה. שיט איזקיים דקנה. קנה של בעל חי, קנה של יונק. יש בקנה של הנשימה, יש שש טבעות. זה כנגד ששת המידות. הקנה הוא מחבר את המוח עם הריאות. הריאות זה גם מרכז הגוף. הלב נמצא, יש מערכת לב וריאות, זה מערכת שעובדת ביחד. אז כל ה... החיבור מהמוח לגוף בכלל, זה עובר דרך שש טבעות כאלה, שש טבעות כאלה זה הקנה. והקנה הזה מוציא את הנגינה. זאת אומרת שהנגינה יכולה לבוא מהלב, אבל היא גם באה מהמוח. כל הסיפור הזה של נשימה ולב וריאות, זה מאוד מורכב. דיברנו על זה פעם. צד אחד המוח מפקח על זה. המוח זה מערכת העצבים המרכזית, היא אחראית על זה שהשרירים יעבדו והצלעות יעשו את התנועה הזאת. ו... מערכת העצבים המרכזית במוח היא אחראית על כל, על כל השרירים, על כל, כל התנועה בגוף. אם מפסיקה התנועה של השרירים של הצלעות, אז אין נשימה. והבן אדם נחנק. מצד שני, מערכת העצבים הזאת צריכה להיות מוזנת על ידי דם. ואם הלב לא יעשה את התנועה הזאת להזרים את הדם למוח, אז המערכת הזאת תמות. עכשיו, מאיפה זה מתחיל? זה כמו הביצה והתרנגולת. אי אפשר להגיד מאיפה זה מתחיל. אבל מה שחשוב שם, שהכל עובר דרך הקנה. דרך הקנה ודרך ה... יש קנה ושת וברידים. אז הוושת זה אחראי על המזון. הקנה על האוויר והברידים על הדם. והכל ביחד נמצאים פה, באזור הזה. במעבר בין הראש לגוף. ומפה יוצאת הנגינה. זאת אומרת שהנגינה מבטאת נקודת על שהיא שולטת במוח, בלב, בכל הגוף. ו... וזה המקור, זה המקור גם של כל השליטה הזאת וגם של הנגינה. ועל זה רבה בר חנה מדבר, הוא קורא לזה אקרא דאגרוניה. הוא ראה את הקורא בגרון, זאת אומרת הוא ראה את, ה, את הגרון של האדם הוא ראה. כמה הווה שיטים באתי? לא, ואקרא דאגרוניה, כמה הווה שיטים באתי? אם רוצים לדעת כמה הוא שווה הגרון הזה, אז על ידי השס, על ידי 60 הבתים, 60 המסכתות. אם לא, אז זה יכול להיות כולו קליפה. אז הוא לא שווה כלום. הכמה הווה זה שאלה אחרת, זה לא כמה בתים יש שם, כי כמה יש שם. כמה הוא, מה ההוויה שלו, כמה הוא שווה. היינו על ידי מה תתקן בחינת קרה בגרון? על ידי שיטין בתי, אני על ידי שיטין מסכתות. מסכת, מה התרגום המילולי של המילה מסכת? הריגה. שערות ראשו עם ותהרוג את שערות ראשו עם המסכת, זה בלילה ושמשון. מסכת זה הריגה. למה קוראים לזה מסכת? כי זה הריגה של נושאים. זה מסכת. זה בית. כל בית זה בעצם מסכת. כל מסכת זה בית. זה מכלול שכולל בתוכו הרבה פרטים, וכל הפרטים ביחד יש להם אמירה משותפת. הם עושים, הם יוצרים פונקציה אחת. זה המושג של מסכת. 60 בתים זה 60 מסכתות. הוא פירש רבינו שמואל, תלמוד הקה אמר לה. זה לא אמרה ברבר ברכנה, זה הגמרא אומרת. אבל מה פירוש העומק, תלמוד הקה אמר לה, אינו שילמד תלמוד. את התנין הבלעה, יש הרבה פעמים שאנחנו מתרגמים תנין בתור נחש. יש כמה מקומות כאלה בחז"ל שמסבירים תנין, לא מה שאנחנו קוראים תנין, לא תמיד. ולא מה שאנחנו קוראים תנין, אלא נחש. פירוש רבינו שמואל, רבקה אמר לה. מה זה רבקה אמר לה? היינו שעל ידי שילמד שלא לשמע, יבלע אותה הנחש. הנחש זה כזה סמל של הקליפה. זה שפירוש רבינו שמואל, רבקה אמר לה, היינו על ידי שילמד בשביל שיתקרא רבי, אז בולע אותה הנחש. עת הפושקנצה, פירוש רבינו שמואל, עורב. היינו על ידי שילמד בלילה מלשון ערבית ובלה היינו המגן עליו מן הנחש כנזכר לב. זה נשמע לנו פנטסטי להסביר ככה קטע, אבל יש גמרא מפורשת במקום אחר, אם אני לא טועה זה בפסחים, שחכמים דיברו בלשונות כאלה. הם קראו לזה משתאה בלשון חוכמה. מי זוכר איפה הגמרא הזאת? קד משתאה בלשון חוכמה, הוי אמר כך וכך. ואז הוא אומר איזה משפט, אין איזה קשר, אין איזה כלום, וכשאתה מפשיט אותו, אתה הופך אותו למושגים, פתאום אתה מבין שיש כאן איזה רעיון. אז נשאיר את זה פה. שם יעזור, למדנו משהו, גילו לנו סודות. לא שמנו לב בכלל שיש פה משהו.